ישראל ותחייתו בפסקה ט"ז. פסקה ט"ז. עמוד למד דלת במהדורת מוסד הרב קוק. הישרת העקמומיות בתכונות בדעות בשקפת החיים עד לעליות הקודש המעולות. זקוקה היא לחדור בשורשים התחתיים ועימם לעלות לספירות הגבוהות. על מה הרב מדבר כאן? כן, זה כמעט צינית. הרב מדבר כהמשך לפסקאות הקודמות שדיברו על המבט הכולל. יש שני אופני מבט על המציאות. יש מבט מפורט, יש מבט כולל. למשל, אני יכול להגיד מה יש כאן. אני יכול להגיד, הנה יש פה שולחנות, כיסאות, אנשים, ספרים, תקרה, מרצפות, מיקרופון וכדומה. זה דרך אחת לתאר את המציאות. אני יכול להגיד, יש כאן כיתה. ומכיוון שזאת כיתה, ממילא יש גם כיסאות ואנשים וספרים וכו'. זאת אומרת, אפשר לראות את הדברים מן הפרט ומשם לנסות לעלות אל הכלל, ואפשר גם לפתח מבט כולל. טוב, זה מאוד מעניין, אבל מה זה קשור לנושא של ישראל ותחייתו באופן כללי? פשוט מאוד, בתחייה הלאומית, מה זה התחייה הלאומית? מה זה התחייה הלאומית? הציונות. הציונות, לא. לא הדתית, הציונות. היא התחייה הלאומית. והציונות גוררת בעקבותיה הרבה מאוד מעשים, והמעשים האלה הם חריגים לעומת ההרגל. וכאשר אנחנו רואים מעשים שסותרים את ההרגל, אפשר להיות מבולבל. אלא אם כן, יש לך מבט כולל. אם יש לך מבט כולל, אתה מבין מה קורה. אתה מבין למה קורה ככה וקורה ככה, וכל מיני דברים שאתה לא יודע מאיפה זה צץ. פתאום אתה מבין שזה מתחבר לתמונה כוללת משמעותית. או? כמו למשל, גירוש גוש קטיף. יש אנשים אמרו, אם יש גירוש גוש קטיף, אז סימן שטעינו. זה תלוי. אם אתה הסתכלת בגובה הדשא, או שראית את הדברים, באופן כללי, ואז אתה מבין שגם למעשה הנורא הזה יש משמעות במהלך התפתחות הגאולה. אז עניין של מבט. אז חלק מן המבט הוא מבט הנוגע לאישרת העקמומיות. מה זה אישרת העקמומיות? יש עקמומיות באדם. הגמרא אומרת, לא נבראו רעמים, אלא כדי ליישר עקמומיות שבלב. כן, אדם כל הזמן מסובך עם עצמו וזה. פתאום ברעם, זה פותח אותו. כן, זה גורם לו להסתכל על הדברים אחרת. אז יש הישרת העקומיות בכל מיני תחומים. הישרת העקומיות בתכונות. תכונות, כוונה של הנפש. בדעות, דעות של השכל. בהשקפת החיים הכוללת. עד לעליות הקודש המעולות. כלומר, אדם שמתיישר, איפה זה מגיע? ההתיישרות שלו? מגיע בסוף, עד רוח הקודש, עד הנבואה אפילו. כן? זה מתחיל מטיפול בבעיות קטנטנות, אבל אם האדם יודע לטפל בעצמו כראוי, אז אין קץ לעליות הנהדרות בקודש. אז כדי להישיר את העקמומית, זקוקה היא, הישרה הזאת, לחדור. בשורשים התחתיים, מה זה השורשים התחתיים? הג'יפה של החיים, התכונות הרעות, התופעות המקולקלות, היצרים היותר נמוכים, קנאה ושנאה ותחרות ושגעונות, כל הדברים האלה, זה נקרא השורשים התחתיים. צריך לדעת לחדור עד לשם, ואימם לעלות לספירות הגבוהות. מה זה? תורת אהרון. כן, זה קצת דומה לתורת אהרון. תורת אהרון הייתה לרדת אל עמקי התהומות של החוטא ולהעלות אותו עד לשם. זה אחת האפשרויות. אפשר גם בתורת משה לראות את זה ככה. גם משה, גם לי לחתור, הוא חודר אל עמקי העומקים של החיים. למשל, בספר ויקרא, יש פרשיות שעוסקות בכל הזבל האנושי. עזיבה, הדם, שכבת זרע, נגעים, חולאים, כל הצדדים היותר, הזיעה של האדם, כל הדברים האלה, שלכאורה, מה לנו העוסקים בספירות עליונות, להתעסק בהם, כן? אתה רואה שהתורה, אדרבה, לא עוזבת את הצדדים היותר נמוכים של החיים. כן? זה תורת משה, שהיא חודרת על פרטי הפרטים. נכון? טוב. כשההתפצלויות שולטות לעצמן. מה זה התפצלויות? מה שמתפצל, מאיפה זה מתפצל? כשמשהו מתפצל, סימן שלפני כן מה הוא היה? מאוחד, מחובר. כלומר, הרבה תופעות בחיים הן תולדה של התפצלות. למשל, אם אני שונא מישהו, זה לא נורמלי, איך אפשר לסנוא? הרי כולנו נשמה אחת, איך אפשר לסנוא? זה אפשר לסנוא כשאני מגיע להתפצלות. כלומר, אני שוכח שאנחנו משהו כללי. אז אומר הרב, כשההתפצלויות שולטות לעצמן, הן מאחירות ומחלחלות, מזהמות ומגשמות הגשמה גסה ומזוהמה את כל אוויר החיים. וכשהן, להפך מזה, נאחזות ומתבטלות בתכנים שממעל להן ועולות בעלייתם, הרי הן המוסיפות אור וחיים, טוהר וקודש, אומץ ותפארת בכל. כלומר, אתה יכול להשתמש באותם הכוחות בנפרד, ובאותם הכוחות לא בנפרד. כשאתה מפריד את הכוחות, הם מזיקים. כשאתה מחבר את הכוחות, הם מועילים. הנה, כאן הוא מביא את הרעיון, כפי שהוא בחז"ל, יסוד נצחי הוא, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. כלומר, אסור להוציא את היצר הרע מאהבת השם. יצר הרע, סך הכל, זה בחור טוב. מה הוא עושה יצר הרע? הוא רוצה חיים, עוצמות חיים. אז תן לו. רק מה, שלא הוא יקבע את האג'נדה. לא הוא יקבע את סדר החיים. אבל ברור שצריך להשתמש בעוצמות של היצר הרע כדי להגיע לאהבת השם. ברור. למשל, יש בתורת המוסר, בעלי תורת המוסר זיהו אויב, שהם קראו לו הנגיעה. נגיעה. נגיעה זה נגיעה. אמרו, יש לך נגיעה אישית. זה דבר רע. מי אמר שזה רע? אדרבה, זה שיש לי נגיעה אישית, זה עוזר לי, זה מקדם. זה מה שמאפשר לי לקחת ללב ולקדם את העניינים שאני מעוניין לקדם. אלא מה? אני רק צריך לא לשקר לעצמי, לדעת שיש לי נגיעה אישית. לדעת שאני סובייקטיבי, זה בסדר. אבל לא בגלל שאתה יודע שאתה סובייקטיבי, זה רע, זה טוב. זה שימוש ביצר הרע. כמו שאמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמע. שמתוך שלא לשמע, בא לשמע. מה זה המתוך שלא לשמע? אתה יכול להגיד, אחרי שהתחלת בלא לשמע, אתה תגיע לשמע. נכון? אפשר להגיד את זה. אבל זה לא ככה, מתוך. כלומר, הלא לשמע מתהפך בעצמו להיות לשמע. ניתן לכם דוגמה. אדם צריך, אני יודע, הוא הולך להציל אנשים. יש אנשים בצרה, המקצוע שלו זה להציל את האנשים האלה, כן, הוא ביחידת חילוץ. אמרו לו, תדע לך, יש פלוני ואלמוני תקועים, לך תציל אותם. אומר לעצמו בדרך, איזה יופי, אני הולך להציל אנשים, יכתבו עליי בעיתון. אני אקבל על זה משכורת. וגם זה טיול נעים, וגם זה פותר אותי עכשיו מלפגוש איזה מישהו שרצה לפגוש אותי וממש לא בא לי. בקיצור, יש הרבה מאוד יתרונות, כן? כמו שאישה ישראלית אומרת לבעלה שקיבל צו מילואים, לפחות אל תחייך, כן? אז זאת אומרת, יש כל מיני אינטרסים שמתלווים. אז עכשיו מה אותו אדם, רגע, אם זה תוך אותו אדם שהולך לחלץ את האנשים, הוא חושב כל המחשבות האלה, אומר לעצמו, רגע, אז בעצם כל זה אינטרס אישי. זה יצר הרע. מה הוא צריך עכשיו לעשות? הוא יכול להחליט, טוב, אני לא הולך לחלץ. נכון? כי הוא צריך להתגבר על היצר הרע. או, מה הוא יענה לעצמו? וכי בגלל שיש לי יצר הרע, אותם האנשים התקועים צריכים לסבול מזה? אני הולך להציל אותם בכל זאת. ואז זה הופך להיות לשמה. מובן מה שאני אומר? זאת אומרת, הוא משתמש ביצר הרע שלו לתכלית חיובית. מה? לא, המעשה לא פסול. אז הוא, יש לו, הוא צריך לעבוד על עצמו. אבל יצר הרע זה חלק מעבודת השם. הרב, ממה נובע, כמו שהגמרא אומרת גם, שאם לא היה יצר הרע, אנשים לא היו מקימים משפחה. משום מה להקים משפחה, אתה יודע איזה בלגן זה? ברוך השם, יש יצר הרע. בסדר, אז מככה, מקימים משפחה. הרב, ממה נובעת ההשקפה שאינה מכירה בתחייה הלאומית? ישנם תלמידי חכמים עצומים, הטועים בנושא הנ"ל. מדוע לא מנסים לגשר ולשוחח וללבן את הסוגיות המהותיות לעתידה של כל בית ישראל? מדוע תלמידי חכמים המכירים בתחייה הלאומית אינם מנסים לשוחח עם תלמידי חכמים שאינם מכירים בתחייה הלאומית? ממה נובעת תפיסתם המוטעת? לכל חברה יש מקור מן התורה. האם זו מחלוקת לשם שמיים שסופה להתקיים? בתודה. זה עניין של שורש נשמה. הזוהר אומר שהמשיח יחזיר את הצדיקים בתשובה. מי שלא צדיק, לא צריך משיח בשביל להחזיר בתשובה. אבל הצדיקים, הם משוכנעים שהם צודקים, אז רק המשיח יכול להחזיר אותם בתשובה. זה דבר אחד. דבר שני, ההבדל נובע מתפיסה מוטעת בנקודת המוצא. יש מי שסובר שהיהדות היא דת. ויש מי שיודע את האמת שהיהדות היא אומה. אז אם אתה לוקח את היהדות כדת, אז המתבקש מזה זאת העמדה החרדית, שככל שדבר הוא יותר דתי הוא יותר טוב, פחות דתי פחות טוב. אם אתה לוקח את העמדה של התורה לעומת זה, הרי ככל שדבר הוא יותר לאומי הוא יותר קדוש, פחות לאומי פחות קדוש, זה הכל. אז לכן אומר, לכן הדיאלוג הזה הוא כמעט בלתי אפשרי, כי זה עניין של נקודת מוצא שהיא שונה. ברור? לשנות נקודות מוצא זה מאוד קשה, כי אדם מאמץ נקודות מוצא מכל מיני סיבות שקשה מאוד לחדור אליהם, וזה הרבה פעמים נובע מדברים בתת מודע. ולכן אני אישית מיואש מהנושא הזה, אבל מי שרוצה, בבקשה, שיבלה את זמנו בלהביא ראיות מפה, ראיות משם. הגמרא אומרת ששניהם מקרא אחד דרשו. לגבי הסוגיה הזאת. טוב. לא יודע שטיפת מוח לא שלנו. אני אומר לך, זה שני מקרא אחד דרשו. זה עניין של גישה בסיסית. זה מפחיד. הרעיון הוא מפחיד. כן, פעם אמר לי, זה תלמיד חכם אחד, אם מה שאתה אומר זה נכון, אז אני אהיה חילוני. כן. כן, כי הרי אם אתה אומר שיש ערך למה שעושים החילונים, הרי אני כל הזמן נלחם ביצר הרע שלי, והם לא נלחמים ביצר הרע, ואתה אומר שהם בסדר, אז אלה, נותן דרור ליצר הרע. כן? איך הרב קוק כותב באגרות? יש אנשים שאם הם יבינו שיש ערך למה שעושים החילונים, הם יהיו כמותם. אז כדי להציל אותם מן הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא נוטע בליבם שנאה כדי שלא יבולה להם. אז צריך להציל אותם. אז אולי זה טוב שהם שונאים את התחייה הלאומית, את החילונים וכו'. כי ככה זה מציל אותם מלהידרדר, מסכנים. צריך להתחשב בחולשה של האנשים. טוב. אבל כאן אומר הרב, יסוד נצחי הוא, ואהבת את השם אלוהיך. בכל לבבך, בשני יצריך, ביצר טוב ויצר הרע. האהבה אינה שלמה, ואינה נובעת יפה ממקור האחדות המתוארה, כי אם כשכוללים את היצרים ביחד, והיצר הרע מתאגד עם היצר הטוב. זאת אומרת שאם אני לא כולל את היצר הרע בעבודת השם שלי, הוא כל הזמן יתבע את אלבונו. ואז אני כל הזמן צריך להילחם בו. וכל הזמן אני אחשוב שהעולם הזה הוא גיהינום. כן, הרב יהודה ליאון אשכנזי היה מסביר, שיש רגע בחיים שבו כולם שמחים. זה החופה. הייתם פעם בחופה? נכון? הייתם בחופה, נכון? ראית פעם חופה? כן. לא יודע אם שמתם לב, אבל יש איזה רגע קצר כזה, שבו פתאום כולם שמחים. זאת השאלה למה. אומר הרב אשכנזי, כי זה הרגע היחיד שבו ברור לחלוטין שהיצר הרע והיצר הטוב רוצים אותו דבר. וזאת ההוכחה שהעולם הזה הוא לא גהינם. צריך לספק את ההוכחה הזאת לפעמים. כן? הלאה. וכל כוחותיו הרעים הינם נאחזים בשורש הטוב ומתהפכים לטובה, לצחצח, להחיות, להבהיר ולזקק יותר את להט הטוב. בשמונה קבצים, קובץ ח' פסקה קנ"ז, אומר הרב קוק שמשה רבנו לא הצליח להגיע למדרגה הזאת. משה רבנו היה אדם ענק, אבל יש דבר אחד שהוא לא ידע לעמוד מולו, זה החוצפה. בני ישראל דרשו ממנו בשר. אומר משה לקדוש ברוך הוא, תהרוג אותי. ואם ככה את עושה לי, הורגני נא הרוג. נשאלת השאלה, מה כבר עשה לו העם? כן? הרי כשהעם עושה את העגל, שזה קצת יותר חמור מאשר לבקש בשר, נכון? משה לא התבלבל. משה אומר, טוב, בסדר, הם עשו את העגל, טוב, יש לי סדר פעולות מוכן, בפקל. שוברים לוחות, הורגים 3,000 איש, מתפללים, עולים להר, מביאים לוחות שניים, בונים את המשכן, שמים את הלוחות השניים בתוך הארון. כך הכל, משה יודע בדיוק איך מתנהגים במצבים כאלה. פתאום הם מבקשים בשר, שזה דבר שאומנם גס, אבל לא, אין בו איסור, מותר לבקש בשר. משה אומר, אני לא יכול. אומר הרב קוק, משה נשבר כי בקשת הבשר הייתה חוצפה, ומשה לא ידע לכלול את החוצפה בקדושה. מה שאין כן המשיח, שבעקבות משיח החוצפה יסגה, ואז המשיח יודע לגלות את הקדושה הגדוזה בחוצפה של בני ישראל. ולא רק שזה לא מוריד אותו ממדרגתו, החוצפה מצחצחת, מרחצת את הקדושה. איפה מצאנו חוצפה בתורה? מואב, כן? האימא של מואב הייתה הבת של לוט. היא פרסמה, מואב, הוא בא מאבא שלי, הילד הזה. כן? בחוצפה רבה, היא לא מתביישת. ומשם בא המשיח, ממואב. ועל זה נאמר, מואב, סיר רחצי. שהחוצפה מרחצת את הקדושה. איך הוא אומר? אז זה גם הרב פה אומר את זה בצורה יותר מקוצרת. וכל כוחותיו הרעים אינם נאחזים בשורש הטוב ומתהפכים לטובה, לצחצח, להחיות ולהבהיר. ולזקק יותר את להט הטוב. בשורש של הטוב. כן, כלומר, השורש של הטוב והרע הוא טוב. דבר זה נוהג, בדעות. כן, אדם אומר דעה נוראה. דעה שכל כולה אפיקורסות. אז יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת זה להימלט, לא לשמוע את הקושיה בכלל. הקושיה של האפיקורוס, אוי ואבוי, לא רוצה לשמוע. אפשרות שנייה, להגיד, טוב, נתמודד. הוא כבר שאל, יאללה, נחפש מה לענות לו. אפשרות שלישית, לומר, איזה יופי, הוא שאל שאלה נפלאה, אלמלא שאלתו, לא היינו מבררים את האמת. אז בשביל זה יש אפיקורסות, כדי שהשאלה תישאל. אין? זו תפיסה אחרת לגמרי. דבר זה נוהג בדעות. כל החלשים נמצאים בקבוצה א' וכל החזקים בקבוצה ב', הרי מדובר כאן בחלוקה סוציולוגית. נכון, יש קבוצה חלשה, קבוצה חזקה, ואפשר גם לעשות מעבר מקבוצה לקבוצה. הרב, העולם הזה הוא עולם נפלא. אך עדיין איני מלאך, והיצר מתגבר, למרות לימוד התורה. והאם יש הבטחה אבסולוטית שלא ייכשל לעולם? בתודה. כן, ודאי יש הבטחה אבסולוטית שלא תיכשל לעולם. פשוט תרצה את זה. הרי אין דבר שעומד בפני הרצון. בתכונות, הרי הרמב״ם אומר, כשאדם עושה תשובה, הוא צריך להתוודות ולומר, עשיתי כך וכך, ולעולם איני חוזר לדבר זה. אפשרי. כן. דבר זה נוהג בדעות, בתכונות ובעצמיות החיים, בהבנת העולם, בהשכלת האמונה, בחינוך הכללי והפרטי, בשאיפות העדינות של החיים, של האנושיות, של הלאומיות ושל השלמת האדם באור תקוות העושר המעולה. כלומר, היינו את זה בשפה המודרנית, קוראים לזה הכלה. היכולת להכיל את מה שהצד הרע, השני, היריב, כנגדו, מביע. יש, זאת אסטרטגיה כוללת. ולזה דרושים כל כוחות התואר האדיר של גבורת החוכמה העליונה, ומטרתו של סוד השם אשר ליראיו ההולך ומתנוצץ בלבבות. זאת אומרת, אומר הרב, כדי להגיע להבנה כזאת, יש מקצוע שמאוד עוזר, זה תורת הסוד. תורת הסוד היא מראה את המקום שיש לכל דבר, את השורש שיש לכל דבר. ממילא אפשרות להתמודד. סוד השם אשר ליראיו ההולך ומתנוצץ בלבבות, המחבש לו את דרכיו על ידי כל האמצעים הרבים והשונים, החוצב לו גולות עיליות וגולות תחתיות. מה? מאיפה המושג הזה, גולות עיליות וגולות תחתיות? אינני מאמין כשאתה מנסה לספר שלא למדת לא את ספר יהושע ולא את ספר שופטים. נכון? אז ברור שלמדת את זה. אז מה אתה שואל מאיפה הביטוי הזה? כן. זאת אומרת, זה מדובר על אחסה, ביתו של עתניאל בן קנז, שאמרה לאביה, ארץ הנגב נתתני, נתתני מקום מנוגב, יבש. ואז הוא נתן לה גולות עילית וגולות תחתית. תחתית. מה זה גולות? זה מעיינות. נתן לה נחלה עם מעיינות. אז זה גולות, אם כן, גולות, יש עיליות ותחתיות. זאת אומרת, יש מקורות חיים עליונים ומקורות חיים תחתיים. כן, החוצב לו גולות עיליות וגולות תחתיות, הבא דרך פתחים, חרכים וחלונות. גם דרך פרצים והריסות. כן, הרי המשיח הוא בן פרצי. כן, הוא בא דרך פריצת גבולות. והכל אל מקומו, שואף, שורח הוא. בסופו של דבר, אמונת הייחוד מחייבת שכל הפריצות סופן בסופו של דבר להתאחד בתוך מקור הקודש. זאת התפיסה. מה שהרב בעצם מלמד אותנו בפסקה הזאת, זה הסתכלות נכונה. כוללת. ובכן, רבותיי היקרים, עכשיו, זה בעצם אומר, למה הרב כותב את זה? כי הוא רואה שיש בתקופת התחייה הלאומית, דיינו בתקופת הציונות, תביעה פורצת להתחשבות בכוחות החיים. הספורט, החיים בכלל, התרבות. כל הכוחות של הנפש רוצים לבוא לידי ביטוי. אומר הרב, כן, זה בעצם התביעה של האחדות שמופיעה כאן. פסקה י' ז' פעם 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 מה? יש כאלה שאומרים שזה בא מהתרבות המערבית, אתם צודקים? הלאה, פסקה י' ז' פעם 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 פעם. אנחנו עסוקים עכשיו בפסקה הזאת עם המרכזיות בישראל ותחייתו, היחס בין הדמיון לשכל. כל התרבות הזמנית, הזמנית הכוונה העכשווית, כן, זה לא כמו בעברית שלנו שזמני הכוונה ארעי, אלא זמנית בשפה של תקופת הרב קוק הכוונה המודרנית. כל התרבות הזמנית, כלומר המודרנית, בנויה היא על יסוד כוח המדמה, הדמיון. כן, היום מה תופס מקום בראש התרבות? הדמיון. פסיכולוג יותר חשוב מפילוסוף. אומן יותר חשוב מכלכלן. נכון? למרות שלכאורה גלגלי החיים תלויים באנשים רציניים, הפילוסוף, הכלכלן. אבל מה שמעריצים זה דווקא הדמיון, האודיו-ויזואלי. כן? מה שנראה טוב, עובר מסך. כן? איך מחשיבים רבנים? אומרים, הרב הזה, תראה כשהוא מדבר באינטרנט, איך שזה מעניין. אבל במה זה תלוי? האם הוא מכניס את האצבעות לאף או לא? כן? זאת אומרת, יש כל מיני שטויות שקובעים איפה הציץ עמד וכדומה, נכון? זאת אומרת שהתרבות הזמנית בנויה היא על יסוד כוח המדמה. זוהי, מה קרה לך איתי? כן, זוהי מורשת גורלם האלילי של המאה התרבות, האחוזים בכוח המדמה. כלומר, הרב אומר, זה שבעולם שולט הכוח הדמיוני, זה בא מהתרבות המערבית, כפי שאמרת מקודם. התרבות המערבית היא היורשת של העולם האלילי העתיק, ולכן הנטיות האלה להיות שבוי בכוח המדמה, בנוי החיצוני, זה דבר שהגיע עד אלינו היום. שממנו בא התפתחות היופי הגופני בפועל ובציור מעשי. לעומת זה, יש מוסד אצל היהודים שהוא ההפך הגמור של היופי והאסתטיקה. הוא מכונה שטיבלך. הייתם פעם בדבר כזה? המוסד הנפלא הזה, הנקרא שטיבלך, הוא סוג של מחאה, זה אפשר לומר, הייתי אומר, זה תרבות מחאתית. זה מחאה נגד האסתטיקה. נכון? עכשיו, למה? כן? וכי אין כסף? למה אי אפשר לתקן את הפורמייקה שנשברה ואת הווילון שנקרא? מה? זהו, זה יותר ממנטליות, זה השקפת עולם.
קפה נשפר.
נכון, קפה נשפר. כלומר, רוצים שתתרכז בעיקר, והעיקר אנחנו יודעים שהוא ערכי. לכן אני אומר שזה אפילו בדווקא. כן? מה? בכל דבר יש משהו חיובי. כן? עכשיו, הולך ומשתכלל, אני אזכור את זה, מה שאתה אמרת, כשאני אתעצבן על השכנים שלי. טוב, הולך ומשתכלל כוח המדמה, הולך ומשתכלל כוח המדמה, ואימו, כן? כלומר, היום, כוחות הדמיון, הם הולכים ומשתכללים גם בספרות, גם באומנות, ובכלל בחיים. ואימו משתכללים המדעים, המעשיים והניסיוניים. כי גם ההתפתחות המדעית היא תולדה של התפתחות הכוח המדמה. כל התיאוריות החדשות, הם התאפשרו על ידי מאמץ של הדמיון. כן, כשקוראים את הספר של איינשטיין על תורת היחסות, רואים שמה שהביא אותו למחשבות שלו היה מאמץ מיוחד של כוח המדמה דווקא. אפילו עם הרבה מאוד חוש ומאור. ועל פי עלייתו של כוח המדמה ותפיסתו את החיים, מסתלק האור השכלי. כלומר, השכל הופך להיות דבר מזולזל. כבר לא חושבים באופן רציונלי. זה בכלל לא מעניין אף אחד. מדברים מקסימום על נרטיב. כן? של מי הארץ הזאת? זה עניין של נרטיב. אם זה אמת או לא אמת, לא אכפת לאף אחד. אלא מהו הסיפור שאתה מספר לעצמך. כן? מפני שחושב העולם כולו, שכל העושר תלוי בפיתוחו של כוח המדמה. וכל הולכים העניינים בהדרגה. עד ששרידי השכל שברוח החוכמה החולונית של חול, גם הם הולכים ונעתקים אל כוח המדמה. כן, במה הפילוסופיה עוסקת בדורות האחרונים? היא הפסיקה להתעסק בשאלות מהותיות, ועוסקת בשאלות דמיוניות. האקזיסטנציאליזם, הסטרוקטורליזם, הדקונסטרוקציוניזם, כל התורות האלה, עניינן, הפנומנולוגיה, כן? כל השיטות האלה, עניינן אחד. לא חשוב מה האמת, מה שחשוב זה מה שאתה חווה. כי התייאשנו מלדעת את האמת. כן? זה מה שקורה. אז הדמיון תופס דבר מרכזי מאוד, מקום מרכזי מאוד. עד כדי כך שלפעמים בספרי הפילוסופיה אינך יודע אם זו ספרות, רומן או פילוסופיה. זה בעצם אותו הדבר. המליצים והמספרים, הדרמטוריים, וכל העוסקים באומנויות היפות, נוטלים מקום בראש התרבות, והפילוסופיה פוסחת וצולעת ואין לה מעמד, מפני שהשכל הנקי הולך ומסתלק. למי הרב כאן מתכוון? למהפכה הקנטיאנית. נכון? הלאה. כפי סילוקו, מה? אתה אומר שבפילוסופיה הכל בא מעמדה נפשית ולא משכל נקי. מי אמר לך את המשפט הזה? מהכרה סובייקטיבית. מי סיפר לך שהכל בא מהכרה סובייקטיבית? קאנט הוא זה שאמר את זה. כן, מאז המהפכה הקנטיאנית התייאשו ממה שנקרא התבונה הטהורה. כן, ספרו המרכזי של קאנט, ביקורת התבונה הטהורה, בא לענות על שאלה מאוד רצינית. האם אפשר שיהיה מדע של הפילוסופיה? הרי מה יטריד את קאנט? הוא אמר, זה כבר אלפי שנים שיש פילוסופים, וכל פעם מישהו אומר משהו אחר. נראה בלגן, לא מסודר. אני רואה מתמטיקה, אומר קאנט, הכל מסודר. יש משפט, הוכחה, מסקנה. מה קרה? אומר קאנט, זה בגלל שלא חשבו על תבניות המחשבה האפריוריות. מה זה אפריוריות? הלכתחיליות. כלומר, אומר קאנט, אנשים מתחילים לחשוב, והם לא חשבו מה זה לחשוב. אז הם לא התבוננו באופי של הכלי שהם משתמשים בו. אז מה שזה אומר קאנט, שצריך קודם כל, לפני שחושבים, נעשה מחשבה על המחשבה. מחשבה על המחשבה זה אפיסטמולוגיה, קוראים לזה. כלומר, המטרה של קאנט היא, בוא נברר באופן אבסולוטי לאן השכל האנושי יכול להגיע. זה כמו שאומר לך, הנה, קח פטיש. מה אפשר לעשות עם פטיש? לפני שאתה עושה משהו. אתה יודע, אתה יכול לתקוע מסמירים, אתה יכול לשבור לבנה. האם אפשר לתפור עם זה? אפשר לתפור עם פטיש? לא, אי אפשר. כלומר, עוד לפני שאתה עושה, אתה צריך לדעת את הגבולות של הכלי שאתה משתמש בו. בסדר? אומר קאנט, אותו דבר לגבי השכל. אני רוצה להיות פילוסוף גדול, לחשוב, להגיע למסקנות. קודם כל נראה מהו הכלי שאתה משתמש בו, מהו השכל, מהו יכול לדעת. והמסקנה שלו, שאי אפשר לדעת. כלום. מדוע? כי כל ההכרות השכליות הן סובייקטיביות. כלומר, הן בנויות על ההכרה שלי. במילים יותר פשוטות. מה אני יכול לדעת על דבר? אני יכול לדעת עליו, אתה יכול להביא לי רגע את הדבר הזה? זה להדגמה, כן? מה אני יכול לדעת על זה? תשובה, אני יכול לדעת על זה את מה שאני יכול לדעת עליו. תודה. תשובה, אם כן, מה זה אומר? אני יכול לדעת רק מה שאני יכול לדעת, ולא את עצמות הדבר. זאת אומרת, זה הבחנה בין הפנומן, ההופעה, לבין הנאומן, הדבר לעצמו. כן? אם כן, ברגע שקאנט אמר את זה, כולם הרגישו משבר גדול מאוד, זה היה הסוף של הפילוסופיה הקלאסית. לקח זמן, עד שאמרו את זה. 2500 שנה של פילוסופיה, עד שהגיעו למסקנה. מכאן ואילך, במה עוסקת הפילוסופיה? באקזיסטנציאלי, קיומי. בפנומנולוגי, תיאור ההופעה, וכדומה. אומר הרב, הנה, הפילוסופיה פוסחת וצולעת, ואין לה מעמד, מפני שהשכל הנקי, או התבונה הטהורה, הולך ומסתלק. אז מה עכשיו ימלא את הראש של האנשים? אתם יודעים מה ימלא את הראש של האנשים? כל הדמיינס שבעולם, כל השטויות שבעולם, זה מה שימלא את הראש. כפי סילוקו של השכל ורוח החוכמה, כן, חוץ ביזגה, וחוכמת סופרים תשרח, יראיכת ימאסו, והאמת תהה נהדרת, ופני הדור כפני הכלב. כל זה תיאורים שיש בגמרא, על דור של עקבתא דמשיחא. מה זה פני הדור כפני הכלב? יש כמה פירושים, אחד הפירושים זה שנותנים מכה לכלב, הוא נושך את המקל, ולא את מי שאוחז בו. יש לו ראייה קצרה, הוא רואה רק את התופעה, הוא לא רואה את השורש. זה פני הדור כפני הכלב. אותה העדינות הפנימית הבאה מרוח החוכמה הולכת ונמוגה. השאיפה לרוחניות ואצילות, לדבקות אלוהית, לעולם העליון, לזוך המוסר ברום טהורתו, לציורי המושכלות מצד עצמם ונצחיותם. נעשית חזון יקר, כלומר נדיר. וכפי אותה המידה נוהגת בעולם בכלל לא, נוהג הדבר בישראל. כלומר, גם אצל היהודים זה חודר. זה מתחיל מהתרבות הכללית ומגיע אלינו. עליהם ועלינו, הנה זה בא, הנה זה בא, גם אצלנו. נוהג הדבר בישראל כלפי רוח הקודש ואהבת התורה, ברוח פנימי ורעננות עצמית של היהדות הנאמנה. כלומר, גם ביהדות, אז במה מתעסקים? מתעסקים בתולדות מחשבת ישראל וכדומה, מחקרים, וגם גם היחס אל היהדות בכללה היא כאל פרקסיס, כן? כלומר, סדרה של מעשים שמגבילים את החיים במידה רבה. ובעולם שולט רוח מגושם. אילך ארץ שמלכך נער ושרייך בבוקר יאכל. כן? מה הדבר הראשון שמעניין את ראשי הציבור? מתי אוכלים? כן? זה מין הידרדרות כללית. טוב, עד כאן מה שרע. עכשיו, כל הרע הזה, למה הוא טוב? הרי לא יכול להיות שזה מדרדר סתם. אומר הרב, אמנם כל זה, הוא יסוד עצה מרחוק. עצת השם היא להשלים את כוח המדמה. למה צריך להשלים את כוח המדמה? מפני שהוא בסיס בריא לרוח העליון שיופיע עליו. רק ככה הנבואה תוכל לשוב. במילים אחרות, הפילוסופיה מונעת את הנבואה. כי מרוב מושגים, המושג מסתיר את את הנמשג. כלומר, מרוב תבניות חשיבה, אינך מחובר אל החיים עצמם. ולכן על מנת להתגבר על זה, צריך שתהיה נפילה של השכל הרגיל. זה מעניין שדבר כזה נאמר כבר לפני 500 שנה על ידי חכם אחד בספרד בשם רבי אברהם מבאגו. רבי אברהם מבאגו בספר דרך אמונה. הוא מסביר שהגלויות באות להעמיד מול הנבואה מתחרה. אומר, מול רוח הנבואה עמדה תרבות החושים של מצרים. היה צריך 210 שנים כדי לעשות את ההבחנה. כשההבחנה התבררה, יצאנו ממצרים. אומר, גם גלות בבל, הייתה, המתחרה היה הדמיון. התרבות הבבלית הייתה בנויה על הדמיון. לקח לנו 70 שנה לעשות את הבירור, אחרי 70 שנה אפשר לצאת. אני לא אכנס עכשיו לפרטים איך. אומר רבי אברהם מבאגו, אבל עכשיו גלות אדום היא גלות ארוכה. בגלל שהמתחרה הוא קרוב אלינו. מה הוא המתחרה? מה שהוא קורא לו, החוש התבוני. מה זה חוש תבוני? זה נראה כמו תבונה, אבל באמת זה חושים. זה הפילוסופיה. הוא אומר, כל זמן שזה לא יתברר, הגלות תימשך. מעניין, נבואה מעניינת. 250 שנה אחריו, בקאנט, אומר, הפילוסופיה אינה אלא חוש תבוני, טרח, ישראל חוזרים לארץ. אז זה מה שאומר כאן. כל זה הוא יסוד עצה מרחוק, עצת השם היא להשלים את הכוח המדמה, מפני שהוא בסיס בריא לרוח העליון שהופיע עליו. ומתוך העליונות של התפיסה הרוחנית שקדמה בישראל, הוכרח כוח המדמה להתמוגג. כלומר, כיוון שאצל היהודים השכל תופס מקום מאוד חזק, זה גרם שכל הכוח המדמה הלך ונחלש בעם ישראל. היו ניסיונות להחזיר את זה, החסידות למשל. מה שגרם חלישות לאחיזת רוח הקודש העליון, שעתיד לבוא על ידי מלכה משיחה. כלומר, בגלל זה, הכוח הנבואי בישראל הוא כוח חלש. על כן, מתבסס כעת רוח המדמה. יש הרבה עיתונים, יש הרבה אינטרנט, יש הרבה שטויות, הרבה טלוויזיה, הרבה, הרבה, הרבה. כל זה אומר, מתבסס כעת רוח המדמה. עד שיגמר בכל תיאורו. כן, הוא צריך להגיע לשלמות היותר חזקה שלו. ואז יהיה כיסא נכון ושלם לרוח השם העליון, ויוכשר לקבל אור רוח הקודש עליו. כלומר, כל הזמרי פופ הופכים להיות כלים לרוח הקודש, שוטי הנבואה, שהוא רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. כל זה נאמר על המשיח, נכון? רוח חוכמה ובינה בשכל, רוח עצה וגבורה בחיים, רוח דעת ויראת השם במוסר. כל זה הם כלים של רוח השם שתחול על כוח המדמה שהולך ומתבסס כעת בעולם. כן. חכם עשיר וגיבור, הנה. הנבואה של הנביאים הייתה נבואה שלפני התפתחות הפילוסופיה. הפילוסופיה אז לא הפריעה. חז"ל אומרים, כשהגיע אלכסנדרוס מוקדון לארץ ישראל, מתו הנביאים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי. כלומר, יש יחס בין הופעת התבונה הרציונלית היוונית לבין סיומה של הנבואה. בסדר? עכשיו, כשתתחדש הנבואה, אינשאללה במה בנו אמן, היא תתאחד עם החוכמה, זה יהיה נבואה הרבה יותר גבוהה. זה מדרגת משה רבנו, כן. ואז זה מהווה תשתית להופעת רוח עליון. כלומר, במקום שהשכל יעקב, השכל לא יעקב. ואז רוח השם יכול להופיע. או על עילויים של הדמיונות. כן? הדמיון זה דבר מסוכן. אבל יש גם דמיון של קדושה. לכבוד ולתפארת. יש גם דבר כזה. למה היא פינתה את הבמה? כי זה הגיע הזמן. הגיע הזמן של התבגרות של האנושות. יש לזה גם כמה סיבות. זה בגלל שבלי הפילוסופיה, האדם נפל לברבריות. גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. אז היה צריך כוח נגדי. כן, מה שכתוב שאנשי כנסת הגדולה התפללו שיתבטל יצרה דעבודה זרה וכדומה. הדמיון לא מעכב, זה בדיוק העניין. הדמיון הוא פותח את כל האפשרויות. טוב, נתבקשתי שהשיעור יהיה קצר יותר מסיבות לאומיות. יש פה שאלה. האם כוח הדמיון במידה נכונה אינו מרכיב תמידי של תודעת האנושות? כי הרי האמת המוחלט אינו בר הישג, אז המדמה עוזר תמיד להרחיב את גבולו, או שנגיע בסוף לדעת השם צלולה שלא מצריך כוח המדמה. אם אתה מדבר על מדרגת משה, אתה צודק. אם אתה מדבר על מדרגת אדם הראשון, זה כולל הכל. עד כאן להיום. שלום. פם, פללה, למ, פם, פם.